אירווין פ"א עמוד א', הסוגיה מתחילה לעיל בעמוד בייס במשנה. אומרת המשנה, בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח. בכל מיני מאכל אפשר לערב עירובי חצרות, ואפשר להשתתף שיתופי מבואות חוץ מהמים ומן המלח, דברי רבי אליעזר. מים ומלח אינם נחשבים למזון ואי אפשר לערב בהם לא עירובי חצרות ולא שיתופי מבואות. רבי ישוע אומר, כיכר הוא עירוב. לפי רבי ישוע אפשר לערב רק בכיכר שלם. כיכר הוא עירוב. אפשר לערב רק בפת שלימה. אפילו מאפה שאה והוא פרוסה אין מערבין בו. בפרוסה, דהיינו בפת שאינה שלימה, אפילו אם היא גדולה בשיעור שאה, בכל זאת, כיוון שהיא לא שלימה אלא פרוסה, סובר רבי ישוע שאין מערבים בה. כיכר כיסר והוא שלם מערבים בו. כיכר שלם, אפילו שהוא קטן בגודל של יסר, אבל כיוון שהוא שלם אפשר לערב בו. בגמרא מבואר שרבי ישוע דיבר רק על עירובי חצרות, לא על שיתופי מבואות. בעירובי חצרות סובר רבי ישוע שאי אפשר לערב אלא בכיכר שלם ולא בפרוסה. אבל בשיתופי מבואות מודה רבי ישוע שמערבין בכל דבר. עד כאן המשנה. מרת הגמרא, תנין אחד הזימנה בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח. למדנו במשנה, בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח. שואלת הגמרא, הרי כבר למדנו את ההלכה הזאת. במשנה לעיל, בדף חובב עמוד בייס, לגבי עירובי תחומין, כתוב במשנה, בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח. אז אם כן, למה המשנה שוב חוזרת על ההלכה הזאת, של בכל מערבין ומשתתפים חוץ מן המים ומן המלח? מתרצת הגמרא ומרא בלאפו כמדרב ישוע דאומר, כיכר אין מידי אחרין אלוי, קומש מלון בכל. רש"י מסביר שאם היה רק את המשנה לעיל לגבי עירובי תחומין, הייתי חושב שרק בעירובי תחומין אפשר לערב בכל דבר, אבל בעירובי חצרות כולם סוברים כרבי ישוע שאין מערבין עירובי חצרות אלא בפת בלבד. קומש מלון, שגם לגבי עירובי חצרות חולקים על רבי ישוע וסוברים שמערבים עירובי חצרות בכל דבר, לאו דווקא בפת. אי סיבי הבעיה, בכל מערבים עירובי חצרות ובכל משתתפים שיתופי מבואות, ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד. מן שמת לידי אומר פת אין מידי אחרין אלוהי. הברייסי אומרת, לא אמרו לערב בפת, אלא בחצר בלבד. מן שמת לי, מי הוא זה שסובר שלא מערבים עירובי חצרות אלא בפת בלבד? רבי ישועי, וקטני בכל. אז אם כן, אם הברייסי הולכת בשיטת רבי ישוע, שסובר שלא מערבים עירובי חצרות אלא בפת בלבד, אז מה זה מה שכתוב ברישה של הברייסי בכל? ברש של הברייסה כתוב, בכל מערבין עירובי חצרות ומשתתפים שיתופי מבואות. הרי לפי רבי ישוע אי אפשר לערב עירובי חצרות בכל דבר, אלא בפת בלבד. על כורך אומרת הגמרא, כך מסביר רש"י, שמה שכתוב בברייסה, בכל, לא הכוונה לכל מיני מאכל, אלא הכוונה לכל מיני פת. בכל מיני פת. בכל סוגי הפת, בכל סוגי הפת שעשויים מכל מיני דגן אפשר לערב. זה הפשט בכל. אז אם כן, שואלת הגמרא, אולי גם מה שכתוב במשנה שלנו, בכל מערבין, לא הכוונה לכל מיני מאכל, אלא הכוונה לכל מיני פת. ואין ראיה שהמשנה שלו כמו רבי ישוע. אומרת הגמרא, אלו אומר רבי בר בר חונה להפוקה מדרבי ישוע דאומר שלימה אין פרוסה לא קומש מלון בכל. המשנה אצלנו שחזרה ואמרה בכל מערבין באה להפוקה מדרבי ישוע שסובר שלימה אין פרוסה לא. המשנה חזרה וכתבה בכל מערבין ומשתתפין כדי להשמיע לנו שאפשר לערב גם בפרוסה שלא כדברי רבי ישוע שסובר שאפשר לערב רק בשלימה. שואלת הגמרא, ופרוסה מה איתה עם אלוהי? למה באמת סובר רבי ישוע שמערבין רק בפת שלמה ואי אפשר לערב בפת חצויה? אומר רבי יוסי בן שאול, אומר רבי משום איבו. אם יהיה אפשר לערב בפרוסה, הם עלולים לבוא לידי מחלוקת. מי שנתן שלימה יאמר לחברו, אני נתתי שלימה ואתה נותן פרוסה? אז כדי למנוע מריבות, תקנו חז"ל שאין מערבין בפרוסה אלא בשלימה. אומר לרבה אחרי ברידרו ולרבה שירבו כולן בפרוסות מהו. אם הסיבה שלא מערבים בפרוסות, ובכדי שלא יבואו לידי מריבה, שזה יאמר אני נתתי שלימה ואתה נותן פרוסה, אם כן, מה הדין כאשר כולם ירבו בפרוסות? שאז אין חשש למריבה, כי כולם ירבו בפרוסות. האם באופן שכולם ירבו בפרוסות העירוב חל? אומר לי, שמה יחזור דבר לקלקולו. חז"ל חששו, שאם יהיה אפשר לערב בפרוסות, בסופו של דבר ייווצר מצב שאחד ייתן שלימה והשני ייתן פרוסה, והם יבואו לידי מריבה. לכן תקנו חז"ל ואמרו שבכל מקרה אי אפשר לערב בפרוסות, גם כאשר כולם מערבים בפרוסות. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן בן שאול, נתלה ממנה כדי חלתה וכדי דימוה, מערבין לא בא. פת שלימה, שניטל ממנה כדי חלתה, ניטל ממנה שירוכה לה. וכן, פת שניטל ממנה כדי דימוה, פת שעשויה מקמח של חולין, שנפל שם מעט קמח של תרומה. הדין הוא שאם יש בחולין 100 פעמים כנגד התרומה, צריך להוציא מהפת כשיעור התרומה שנפל בה ונתת לכהן, ולאחר מכן הפת מותרת. על כל פה אם פת שלימה שניטל ממנה חלה, או שניטל ממנה כדי דימוה, אף על פי שהיא חסירה, בכל זאת היא כשירה לעירוב. רש"י מסביר שמכיוון שנחסר ממנה כדי לתקן אותה, החיסרון לא נחשב לחיסרון. זה לא נחשב לפת שנחסרה, ואפשר עדיין להשתמש בה לעירוב. שואלת הגמרא, ואותניה, כדי דימוה מערבין לא בא, כדי חלתה אין מערבין לא בא. מתרצת הגמרא, לא יקשי, או בחלת נחתום או בחלת בעל הבית. כפי שהגמרא תביא מיד, חז"ל תקנו שבעל הבית יפריש חלה בשיעור גדול יותר מאשר נחתום. לכן, פת שניתן ממנה שיעור קטן של נחתום, היא נחשבת עדיין כשלימה. אבל פת שניטל ממנה שיעור חלה גדול של בעל הבית, היא נחשבת כחסירה. מהו שיעור נחתום ומהו שיעור בעל הבית? אומרת הגמרא דתנן, כתוב במשנה במסכת חלו פרק בית משנה זין, שיעור חלה 1 מ-24. מהתורה אין שיעור לחלה, אפילו אם הוא הפריש רק כשעורה ופתר את כל העיסה. חכומים הם אלו שנתנו שיעור כמה צריך להפריש. צריך להפריש 1 מ-24. פחות מכך הוא לא שיעור שראוי לתנו מתנה. העושה עיסה לעצמו ועיסה למשתה בנו 1 מ-24. אבל נחתום שהוא עושה למכור בשוק, כיוון שדרכו לעשות עיסות גדולות, וכן האישה שעשתה למכור בשוק, אף על פי שהיא לשה בבית, אף על פי שהיא הופעה בבית, היא דומה דינה כנחתום, כי היא עושה למכור בשוק, והיא צריכה להפריש 1 מ-48. כתוב ברמב״ם שנחתום, מכיוון שהוא רגיל לעשות עיסות גדולות, לכן גם ב-1 מ-48 יש שיעור ראוי לתת אותו במתנה לכהן. בפירוש המשנה עשר הרמב״ם כותב שהטעם שחלת בעל הבית היא 1 מ-24, כיוון שהחיוב מסור לאישה, חיוב חל הוא מסור לאישה, והאישה אינה רעה. ואם תחייב אותה להפריש חלק מ-24, הלוואי שהיא תפריש חלק מ-48. אומרת הגמרא, ומאף חיזה תפרה בכיסה מערבין לא בא. פת שנחלקה, פת חצויה, והוא חיבר אותה על ידי כיסם, ועכשיו היא נראית כמו שלימה. הדין הוא שאפשר לערב בה. שואלת הגמרא, ואותן יאין מערבין לא בא, לא יקש שעוד ידיע תפרו, עוד לא ידע תפרו. אם מקום חיבורה ניכר, לא מערבים בה, אבל אם לא ידע תפרו, אם מקום חיבורה לא ניכר, זה נראה כמו פת שלא נפרסה בכלל, אז הדין הוא שדינה כשלימה ומערבים בו. נראית הגמרא, אומר המזיר, אומר שמואל, מערבין בפת אורז ובפת דוחן. אומר מרוק ולדידי מפרשים, מיני דמר שמואל בפת אורז מערבין, בפת דוחן אין מערבין. רבי יונסון מסביר שפת אורז דרך העולם לאוכלו, הוא נחשב לפת לעניין עירוב, אבל פת דוחן אין דרך העולם לאכול אותו, לכן הוא לא נחשב לפת לעניין עירוב. אומר רב חייא בר אבין, אומר רב מערבין בפת עדשים. שואלת הגמרא, איני והעידה אבוי בשני דמר שמואל, ושד ילק כלבי ולא יאכלו. אז הנה רואים שפת עדשים אינה ראויה, אינה ראויה לאכילה. אומרת הגמרא, איידש ארמינים אביה. לא מדובר בפת שהייתה עשויה רק מעדשים. מה ששמואל השליך לכלב מדובר בפת שהרבה מינים היו מעורבים בה. שפת כזאת היא לא נחשבת כפת. המאירי מביא בשם הרייבד שהיו מעורבים בכמה מיני קטניות שגם בפני עצמם הם לא נחשבים לפת. נראית הגמרא דכסיבה אתו כך לכו חיטין ושעורין ופול ועדשים דוחן וכוסמין. אז הנה רואים שרק מחמת הרעב היו אוכלים את הפת הזאת. שם מדובר שנאמר ליחזקאל שהוא יעשה סימן לרעב שיבוא על ישראל. רב פופה אומר, היא אותה פת שהשליך שמואל הכלב, משום שהיא הייתה צלויה בצועת אדם אבוי. דכסיב היא בגללי צועת אדם תעוגן על עיניהם. מהי ועוגת צהורים תאכלנה ומהפכי זה לשיעורים, כלומר שלא יאכל ממנה בסובע, אלא יאכל ממנה מעט במשקל כדרך שאוכלים ברעב. רב פופה אומר, עריכתה כעריכת צהורים. דהיינו, עריכת הפת כדרך שאוכלים פת צהורים, שהיא לא חשובה, שלא מקפידים לערוך אותה יפה. ולא כעריכת חיטים, לא כדרך שאוכלים פת חיטים שהיא חשובה ומייפים אותה.